הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוג האישיות של האדם השיפוטי. יש בני אדם שהם נוהגים להעיר הרבה מאוד לבן או בת הזוג, והצד השני ששומע ביקורות והערות, מתלונן, יורדים לחיי, לא מאפשרים לי לדבר, או כל דבר קטן שאני עושה, מאירים לי, אומרים לי כמה אני לא טוב, תופסים אותי על כל מילה, מעליבים אותי הרבה מאוד, אומרים לי שוב ושוב כמה אני לא טוב. והאדם הביקורתי ובעיניו ודאי לא ביקורתי, הוא מאמין שהוא מדבר מתוך האמת התהורה, הצרופה, שנובעת הישר מליבו התאור. הוא אומר, כשאני רואה משהו לא טוב, כשאני רואה משהו לא בסדר, אני חייב לתקן אותו, כאילו שמישהו מינה אותו לתקן את כל הבעיות שיש בעולם. זה התעתוע של הרגש, הוא נותן תחושה כאילו האדם מדבר ממקום טהור, אמיתי, אבל האדם מתבלבל. זה לא מקום טהור ואמיתי, זו נקראת נגיעה. הסבא מנוברדוק אומר, מהכעס של משה רבינו אפשר ללמוד קל וחומר בהתנהגויות שלנו. בפרשת מטות בספר במדבר כתוב ברשי על בסיס חז"ל, משה רבינו כבר ידע שמיתתו, פטירתו מהעולם, תלויה במלחמת מדיין, והוא עשה את זה בשמחה. הוא לא ייחר את המלחמה, אלא מיהר לעשות את המלחמה, למרות שיש לו נגיעה גדולה בדבר. כשתסתיים המלחמה הוא ייפטר מהעולם, ובכל זאת הוא זריז למלחמה. זה הפך מהתחשבות בנגיעה העצמית שיש לו בדבר. אצל צדיקים אנחנו יודעים שכל יום הוא יום מלא וגדוש בתורה ובמצוות, ויפה שעה אחת בעולם הזה של תורה ומצוות מכל חיי העולם הבא. וכשהוא הצדיק משה רבינו רואה ששבו מהמלחמה, ומשה רבינו רואה שהשאירו את הנקבות בחיים, היה צריך לכאורה לשמוח. המלחמה עדיין לא הסתיימה, ויש למשה רבינו עוד קצת זמן לחיות. ובכל זאת, ויקצוף משה על פיקודי החיל. הוא שואל אותם, הוא כועס עליהם, ויקצוף, למה החייתם כל נקבה? זה כעס בתהרה, עם כוונה לשם שמיים, נקי מכל פירור ואבק של נגיעה בדבר. במאמר המוסגר נאמר, למרות זאת מגלים חז"ל שעל הכעס הזה הייתה תוצאה, והתוצאה הייתה שנעלמו ממשה רבינו הלכות גאולי כלים. מכאן אפשר כמובן להכפיל באלפי פעמים את הקל וחומר כמה הקפדות בני האדם והכעסים שלהם, שהם לא לגמרי, בלשון המעטה, נקיים מנגיעות, כמה זה עלול להזיק לאדם. האדם השיפוטי, כשהוא כועס, כשהוא מתעצבן, יש לו הרגשה שזה לגמרי לשם שמיים, לשם העניין, לשם הצורך, לשם הציבור, לשם החברה. ודאי שהוא לא מדבר מתוך נגיעה בדבר, הוא בסך הכל רואה משהו לא בסדר והוא חייב לתקן אותו, ועוד הוא עושה טובה לציבור שהוא אומר מה שהלב הטהור שלו רואה. לא פעם יש את הבן אדם הזה שאומר, אני כל כך מעניק, כל כך נותן, אני כאן בשביל לתת, אבל קצת הייתי רוצה לקבל. ובכל זאת, אפילו את הקצת הזה, אף אחד לא מוכן לתת. או שיש בן אדם שאומר, אני מוכן ללכת לדוגמה ייעוץ נישואים, אבל אני מראש יודע, הבעיה היא אצל הצד השני, אני מוכן להתנדב בפגישה הראשונה או השנייה. אני כבר יודע מה הבעיה. הוא אדם לחוץ. אני יודע מה הבעיה. יש משהו בשורש, בקשר הלא טוב שלו עם הדמויות הסמכותיות בעבר שלו. הוא כבר שופט, הוא כבר מאבחן, הוא כבר יודע, והוא לא מאפשר לעצמו פתיחות לראות אופציות אחרות. הוא נעול בדעתו. הוא חושב שזוהי דעת. אבל הוא נעול ברגשותיו. יש לו פחד לראות מציאות רחבה יותר, עמוקה יותר. הוא לא מוכן רגשית עדיין לראות את המציאות הרחבה יותר, ולכן קל לו יותר לומר, אני מאבחן אותו, הוא ביישן, הוא דחיין, הוא עצל, הוא לא אכפתי, הוא לא רגיש, הוא סבל בילדות שלו. וכך הוא פועל על בסיס עקרונות חותכים, לא מתפשרים, משוכנע שהוא צודק. וכמובן שאם הוא צודק, אז האחר טועה, רק שהוא מוכן לעשות טובה ולהציף את הצדק שלו על מנת שהטועה יוכל ללמוד, להבין ולהשתפר. בסך הכל, אני מוכן לעשות טובה ולתת את הביקורות במקומות הנכונים על מנת שבאמת העולם יראה יותר טוב. אל תחשבו, אין לי נגיעה בדבר. לא אכפת לי שאנשים יחיו איך שהם יחיו. לטובתם אני אומר את זה. הוא כל כך מצליח להשלות את עצמו. הוא נוהג לחרוץ משפט חד וחלק. הוא מצפה שאחרים יתיישרו על בסיס הסטנדרטים שלו. הוא האנך שצריכים להתיישר על בסיס האנך שלו, על בסיס הסטנדרטים הגבוהים שלו. הוא נוהג גם להטיף מוסר בנוסח ובסגנון של, אמרתי לך, למה לא הקשבת לי? הרי אמרתי כל כך הרבה פעמים. הוא שיפוטי, הוא שופט ולא חי עם אנשים אחרים, אלא מאמין שהוא מעליהם. נכון, כולנו שיפוטים מדי פעם. נכון, מדי פעם אנחנו חושבים שאנחנו הצודקים, ולפעמים זה גם נכון. בהרבה מאוד מקרים בני אדם חושבים שהאחרים צריכים לקבל את הדעה שלי. זה לא אומר שכולנו שיפוטיים שאי אפשר לחיות איתם. אבל השאלה היא המינון. אם והיה והאדם הוא שיפוטי יום אחרי יום עם יותר מדי בני אדם, ואז הוא לא מבין למה בני אדם לא רוצים להיות בקשר איתו. הוא עוד מנחם את עצמו ואומר, כנראה הדור לא זכאי, הדור עדיין לא אמיתי מספיק. בכלל, ירידת הדורות לא מאפשרת לאנשים לקבל ביקורות. האדם השיפוטי הוא משלה את עצמו בהרבה דברים. לדוגמה, הוא מאפשר לאנשים אחרים להרגיש שהם לא מסוגלים לדאוג לעצמם, אם לא שהוא יעזור, יאבחן, יאמר, יציע, ידבר, יעשה. הוא אמנם אומר שאני בסך הכל מייעץ, אבל אם לא נקבל את העצה שלו, אז נקבל ביקורת חוזרת ונשנית. הוא אומר שאני בסך הכל מייעץ, אבל אז באה הקיצה וההשפלה. הוא מנסה לחנך, ללמד, להכתיב, לצוות, לשנות את האנשים האחרים לפי הסטנדרטים שלו. הוא בכלל לא חושב האם אנשים בכלל מעוניינים לשמוע את דעתו, את העצות שלו. בסך הכל, בעיניים שלו, הוא עושה טובה שהוא מביע את מערכת החשיבה העמוקה והמיוחדת שלו. אז למה שאנשים לא ירצו להקשיב לי? הוא לא מרגיש את עצמו כמי שכופה את עמדתו ודעתו על האנשים האחרים. הוא לא רואה שהעמדה והגישה הזו היא משבשת את היחסים שלו עם האנשים האחרים. השופט הוא אדם מתוח בדריכות, בקשיחות, בנוקשות. זה לא פעם המראה שלו, אבל לא רק, כך הוא העולם הרגשי שלו. הוא כאילו אומר לכולם, אני יודע את הדרך, איך החיים צריכים להתנהל, איך העבודה צריכה להיות, איך הלימוד צריך להיות, לכן אתם חייבים להקשיב לי. הוא לא אומר את זה בכל רם, לפעמים כן, אבל לא רק, הוא משדר את זה. הוא מאמין בזה, ולכן הוא משדר את זה. הוא משוכנע שרק לו יש תמיד תשובה נכונה, לכן הוא משוכנע שרק הוא יודע איך כל אחד צריך וחייב ומוכרח לחיות את החיים שלו. ואם מישהו לא עומד בתקן שלו, הוא מרגיש שהוא עושה טובה לתקן את ההתנהגות, להטיף מוסר, ללמד אותו לקח, זה לטובתו, לא בשבילי. ושערי אשליות לא ננעלו. האדם השיפוטי רואה את הדברים, את המציאות, כשחור או לבן, צודק או לא, טוב או רע, נכון או לא. אין אזורי ביניים, אין אזור אפור, אין צבעים אחרים. חשיבה של שחור או לבן, צודק או לא, טוב או לא. וכל זה שואב את ההשראה, כל המקור של מערכת החשיבה הזו הוא, אני צודק, אתה טועה. לא, אני צודק קצת, גם לך יש קצת צדק, אני יעיל קצת, גם לך יש קצת יעילות, בוא נעבוד יחד, בוא נשתתף יחד, בוא נראה איך יחד פודרים, חושבים, מתכננים, עושים, פועלים. אבל כשהדברים סביבו נעשים לו לפי הקריטריונים, הוא שולף מהר מאוד את מערכת הצדק, והוא מעליב, פוגע, ביקורתי ועוקץ. לא רק דברים שקשורים אל העולם הקרוב אליו, אלא שוב ושוב הוא אומר, אני לא מבין את העולם, אני לא מבין את האנשים, אני לא מבין את ההתנהגות, איך בני אדם פועלים בצורה הזו. נכון, הוא לא מבין, חסר לו בהבנה, חסר לו בהבנה שבני אדם הם שונים, חסר לו בהבנה שלכל אחד יש את הלב שלו. יש פתגם יפה שאומר, ללב יש היגיון שההיגיון לא יכול להבין. כל אחד והדרגה שלו, כל אחד ונקודת הבחירה שלו, כל אחד ומערכות החיים שלו, כל אחד וההתנהלות שלו, זה מהעדה הזו, זה מהחברה הזו, זה מהקהילה הזו, זה מהמעמד הזה. האדם רוצה להשפיע, האדם רוצה לתת, האדם רוצה להעיר, נהדר, אבל לא לכפות. האדם רוצה להעיר דרך לאנשים האחרים, אבל לא בצורה כזו שהוא חונק אותם רגשית ומשדר להם כמה אני חכם ואתם לא, כמה אני יודע ואתם לא. וזה לא יעזור שהאדם ישנן לעצמו, אני לא ישדר להם שאני חכם והם לא. אני לא אשדר להם שאני חכם והם לא. לא יעזור שאדם ישנן משפטים, הוא צריך להאמין בזה. כי אם הוא לא יאמין בזה, אלא הוא באמת יאמין שהוא החכם, הוא היודע, הוא הצודק, הוא האדם שהקריטריונים אצלו הם הנכונים ביותר, האדם הזה עתיד איכשהו להשחיל מדי פעם אמרה וקצנית, מבט מעליב, שהוא פועל יוצא של מערכת החשיבה העקומה של האדם הזה. אמנם האדם הזה הוא משלה את עצמו, לי יש חוש ביקורת מאוד מפותח. הוא מתפאר בחוכמתו, ביכולת הניתוח, האנליזה שלו, לנתח מי, מה, כמה, מה שורש הבעיות, איך זה התחיל, איך זה התפתח, כמה זה היה. הוא מרגיש שהוא חכם עם ראייה מפוקחת. יש לו סגנון, חשיבה, עמוק, חוכמה נהדרת. יכול להיות שאכן האינטליגנציה שלו יכן רבה מאוד. יכול להיות שהוא באמת עם יכולות שכליות, אבל בבחינת חכמים המה להרע והיטיב לא ידעו, כך אומר הנביא ישעיהו. כי האדם הזה אולי הוא גאון, אבל עם חשיבה מאוד סובייקטיבית. אולי האדם הזה מבריק, אבל עם חשיבה מוגבלת. הוא רואה את המציאות בצורה מאוד חד צדדית. כיוון אחד, כשהוא מביע את עמדתו לגבי נושא מסוים, הוא מבטא בסך הכל את נקודת הראות האישית שלו לגביו. למעשה, כל שיפוט זוהי מערכת הצהרה שאומרת, כך אני רואה את הדברים. בעיניי אנשים צריכים לחייך. בעיניי אנשים צריכים להיות רצינים. בעיניי אנשים צריכים להגיע בזמן. בעיניי מי שלא מגיע בזמן זה לא כזה גרוע. עד כאן זה בסדר שיש את ה-בעיניי. אבל כשהוא פוגש את ה-בעיניי של מישהו אחר, הוא כבר לא יכול להסתכל לו בעיניים. כשהוא שופט מישהו אחר, הוא מנסה להתאים אותו לטעם האישי שלו. לאופי שלו, לערכים שלו, לתפיסה שלו, לרגשות שלו. אחד יאמר, אני מרגיש מאוד עצוב בזמן האחרון. איך אתה מרגיש עצוב? איזה כפיות טובה, יש לך כל כך הרבה טוב בעולם, למה אתה מרגיש עצוב? אולי הוא צודק, יש הרבה טוב בעולם, אולי הוא צודק, יש הרבה סיבות להרגיש טוב בעולם, אבל הוא לא פותר את הבעיה של האדם שנמצא מולו, אלא חונק את האדם שנמצא מולו. גם האדם האמפתי והלא שיפוטי ירצה בשמחה לעזור לאותו אדם להרגיש טוב יותר, לעזור לו לראות שהמציאות היא לא כל כך גרועה. יש זמנים רעים, אבל לא החיים רעים. הוא היה שמח לעזור לו לראות את הדברים בפרופורציה. אבל זה מגיע ממקום אחר. ממקום מבין ומסייע. לא מקום שיפוטי ומעליב. מקום שיפוטי ומעליב נשמע בסגנון של איך אתה מרשה לעצמך בכלל להיות עצוב. איזה כפיות טובה. והאדם האמפתי, המבין והמנסה לעזור הוא משהו בסגנון של אני מבין את המקום שבו אתה נמצא. באמת אפשר להבין את הקושים. יחד עם זאת, האם יש גם אפשרות לראות צדדים אחרים של המציאות? האם הכאב הוא כל הזמן? כמה זמן הוא? איך אפשר לפתור אותו? איך אפשר להתמודד איתו? מערכת של סקרנות ולא שיפוטיות, סקרנות אמיתית שמחפשת יחד למצוא פתרון. המטרה של שני האנשים שכעת הצגנו היא לשפר את מצב הרוח של האדם שסובל עם מצב רוח ירוד, אלא שהראשון הוא השיפוטי המעליב הפוגע והחונק רגשית, והשני הוא המבין והמנסה יחד לפתור. הראשון הוא ממקום מתנשא, השני הוא ממקום ענב. הראשון הוא ממקום מתנשא, אני יודע מה הדרך, איך לחיות ואיך בבת אחת אתה אמור להחליף רגש מרע לטוב. השני הוא ממקום שבו הוא מבין את המקום שהאחר נמצא בו, והוא רוצה יחד איתו למצוא את הדרך שמתאימה לו לשפר את מצב הרוח. המטרה של שניהם שווה, אבל המקום שממנו הם יוצאים זה שונה. האחד עם מקום מתנשא והשני עם מקום של ענווה. האדם השיפוטי הוא מאמין שהוא עם מערכת חשיבה מאוד אובייקטיבית. הוא משוכנע שאם הוא ביקורתי, קודם כל זה לא כלפי אחרים, אלא קודם כל זה כלפי עצמו. כשאנשים אומרים לו, אתה יודע שאתה מאוד ביקורתי? הוא אומר, כן, אני יודע. אגב, גם כלפי עצמי אני אדם מאוד ביקורתי, כך הוא יאמר לנו. אל תחשבו, את הביקורות שאני אומר לאנשים אחרים, אני אומר גם לעצמי. ואפילו יותר, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי, אני לא מוותר לעצמי. הוא ביקורתי כלפי אולי כמה וכמה דברים אצלו, למה הוא אוכל יותר מדי, או אוכל לא בריא, למה הוא לא מספיק חברותי, למה הוא לא מספיק הורה טוב, כל מיני דברים אולי הוא ביקורתי כלפיהם. אולי, בהרבה מאוד מקרים, הוא ביקורתי כלפי כולם, וכלפי עצמו הוא לגמרי לא ביקורתי. כלפי עצמו הוא אומר לעצמו ביקורת, אבל מיד הוא מתרץ את עצמו. למה אכלתי יותר מדי? האמת, עברתי יום קשה בעבודה, מגיע לי. זוהי ביקורתיות עם סלחנות רבה מאוד. האדם הזה ביקורתי כלפי אחרים, כלפי עצמו הוא לא ביקורתי. ואם הוא ביקורתי, הוא סלחן מאוד. לרוב הוא ביקורתי מאוד כלפי אנשים אחרים. למה אתה אוכל יותר מדי? לא חבל? אם אין לך מה לעשות במטבח, אז תצא מהמטבח. למה אתה נשאר פה? וגם אם הוא ביקורתי כלפי עצמו, הוא ביקורתי כלפי הרבה דברים, חוץ ממשהו אחד. הוא לא ביקורתי כלפי רמת הביקורות שהוא נותן לאנשים אחרים. הוא לא מענג ביקורת, האם הביקורת שלו היא נכונה או לא נכונה. אם הוא באמת הוא היה ביקורתי כלפי עצמו, הוא היה מבין שהעולם הוא טיפה יותר מגוון עם מה שהוא רואה. טיפה יותר רחב, יש אנשים עם תפיסות עולם שונות, והוא לא היה מנסה לחנוק רגשית ושכלית את מי שלא חושב כמוהו. זה בסדר לנסות לשכנע, זה בסדר לנסות להשפיע. גם בתורה עצמה, כשכתוב ויקח לגבי בני אדם, הכוונה היא לקחו בדברים, לקח אותו בדברים הידי שהשפיע לה ושכנע אותו, ודאי. הגיוני, טוב, מובן, נצרח. אבל איך? ממקום מתנשא ושיפוטי, או ממקום של ענווה שיותר תתקבל? שלמה המלך אומר, לשון רכה תשבר גרם. הלשון הרכה יכולה לשבור לב שהוא סגור, שהוא קשה, שהוא נעול. אפשר להיכנס אל חדרי הלב של האדם האחר. האדם השיפוטי הוא בטוח שהשיפוטיות שלו היא בסך הכל ביקורת בונה, וכדאי אפילו לומר לו תודה רבה על כל הביקורת. אבל כדי שהביקורת תהיה בונה, היא צריכה לבנות. האדם אומר, לי יש ביקורת בונה, רק האחר לא יודע להכיל את זה. אם האחר לא יודע להכיל את זה, זו לא ביקורת בונה, זוהי ביקורת הורסת. ביקורת בונה היא קודם כל בונה, מביאה לתוצאות חיוביות. ביקורת פוגעת או מרגיזה היא לא בונה, היא הורסת. כשאנחנו שופטים את האחרים, לא פעם אנחנו מנצלים אותם לתמיכה בנו. מה הכוונה? אתה לא בסדר, אתה לא טוב. מה זה אומר עליי? שאני יכול להירגע, כי אני באמת טוב. ביחס אליו אני באמת טוב. הוא מאחר, הוא לא עובד, הוא לא משקיע, הוא לא מתאמץ, הוא לא לומד. אז מה זה אומר עליי? שאני בסדר. ואז גודל הכעס, העצבים, הביקורתיות, העוקצנות והעלבון שהאדם השיפוטי מקרין כלפי האדם האחר, זוהי מעין השלכה. במקום להפנות את זה כלפי עצמו, במקום לראות את המום שלו בעצמו. לדוגמה, אין לו מספיק חברים. לדוגמה, הוא לא מספיק יעיל בכל מיני מקומות. הוא לא רוצה להתמודד עם מערכות החסרונות שיש בו ולשפר אותם ולהתייעל ולצמוח, ולכן יש לו אנרגיה מצטברת, אני לא טוב, הוא מדחיק את זה. אנרגיה מצטברת, אני לא טוב, הוא מדחיק את זה. עוד פעם, אני לא טוב, והוא מדחיק את זה. ואז זה הצטבר, הגיע לאיזשהו רף מסוים, הצטברות של תחושות כאלה, והוא אומר לעצמו, עכשיו אני חייב לשחרר את זה. יגיע הקורבן הקרוב, הוא קצת במתח, הוא קצת עצבני, או יותר מקצת, כי הצטברו הרבה ביקורות פנימיות שלו כלפי עצמו, כעת הוא יראה מישהו אחר, והוא ישליך הכל עליו. הוא יעליב אותו, הוא יפגע בו. עם כזו אנרגיה, עם כזו עוצמה, הוא לא מרפא. למה הוא לא מרפא? התשובה היא כיוון שישנה אנרגיה רבה שהצטברה בלב שלו. ובמקום להפנות אותה כלפי עצמו, הוא מפנה את זה כלפי אנשים אחרים. ובכך הוא מנצל את האחרים כמקור לתמיכה בנפש שלו. הוא מערער את הביטחון של האדם האחר, ובכך הוא מרגיש בטוח בעצמו. זו ודאי לא ביקורת בונה. זה לא בונה אף אחד, לא את השומע וגם לא את הדובר. במקרים קיצוניים האדם הזה כל כך בטוח בעמדתו הצודקת, עד כדי כך שהוא מוכן לפרק מערכות חיים שחיים שם הרבה זמן, לעזוב מקום עבודה, לפגוע באנשים קרובים, לעשות דברים קיצוניים, כי כך הוא מאמין. כמובן שהוא מתעלם מהחסרונות של עצמו, הוא אומר, אני יודע שגם לי יש חסרונות, אבל הוא מתעלם מהם, לא מתייחס אליהם ברצינות, הוא יותר מדי ממוקד בחסרונות של האנשים האחרים. נכון שגם הוא מדי פעם לא נחמד ולא נעים ולא הגיוני, והוא יודע את זה, אבל זה בסדר, הוא סולח לעצמו כי בסך הכל הוא אדם טוב. הוא מתמקד בטעויות של הזולת, הוא מונע מעצמו לבדוק את עצמו, לבחון את עצמו. כשהוא מותח ביקורת, הוא מרגיש עליונות, הוא מרגיש שהוא מוסרי, והאחר לא. נכון שיש בו צד אידיאלי, צד ערכי, צד שיכול לתרום המון, אבל זה יהיה כשהוא יתחיל להבין, להיות מודע וערני לכך שלמעשה הוא לא חיפש את הצדק בעולם, אלא את העליונות. לא לתקן, לא לשפר, אלא לכפות את הדעה שלו. וכשהוא מצליח לכפות את הדעה שלו, אז הוא מרגיש חזק יותר, יעיל יותר. האדם השיפוטי שהוא עירני לאובססיה שלו להיות הצודק כל הזמן, כשהוא מודע לכך, הוא נעשה גמיש יותר, והוא נותן רשות ואפשרות לאנשים אחרים לא לדעת בדיוק בקצב שלו, בזמן שלו, בהתנהלות שלו. הוא גם מאפשר לאחרים לטעות, לא להבין, להביע את דעתם. זה לא אומר שהוא צריך להסכים להם, אבל זה כן אומר שהוא מאפשר להם להביע את דעתם. כללי החיים שלו, צודק, לא צודק, נכון, לא נכון, שחור, לבן, נעשים רכים יותר. מהמקום הזה הוא גם סולח לאנשים שלא לגמרי מתנהגים לפי הסטנדרטים הגבוהים והתיאורים שלו. מהמקום הזה, כשהוא ירצה להביע ביקורת, זו לא תהיה ביקורת מעליבה ומשפילה, אלא יותר רבה את הצרכים שלו. הוא יכול להמשיך עם הערכים הגבוהים שלו, עם המוסריות שלו, עם חוש הצדק המפותח שלו, וזה יכול להיות דבר נהדר, אבל שלא יאבד גם את האנושיות שלו. אם הוא רוצה שהכל יהיה מושלם, זה יכול להיות בסדר. רק שיהיה עירני לתהליכים, לסובלנות, לשפר דברים, אבל מבלי לפגוע באחרים, גם לא בעצמו. אז הוא גם יגלה תכונות חיוביות שיש בו, כמו משמעת עצמית גבוהה. הוא אדם מאורגן, מסודר, אחראי, אמין, אפשר לסמוך עליו, שהוא יהיה אדם ישר והוגן. כי יש לו תכונות נהדרות בבסיס, כשהוא מבין שלא כל הצדק בהתנהלויות האנושיות שייך לו. כמה צריך להכניס וכמה צריך להוציא כלכלית, איך צריך לנהל את הבית, איך צריך לנהל את המטבח, איך צריך לנהל את החברה, איך צריך לנהל את העולם. כשהוא יוצא מהעמדה הזו, מהגישה הזו, מהחשיבה הזו בכלל, אז לאנשים יש יותר סבלנות ורצון אכן לשמוע ולהפיק רווחים מחוכמתו. וכך האדם הזה יכול להיות עם שכל רחב ולב פתוח. כך הוא יגיע לשלימות. היו ברוכים.
כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.